הסייר הציבורי הוא היסוד גם כן, אחד מיסודות של כפי דעת. בכבוד הרב.
תודה רבה וערב טוב. אני נמצא במצב לא פשוט. כי אני קיוויתי וציפיתי לאימות. רק הבעיה היא ש יונתן חביבי בסופו של דבר אמר דרך השירים שלו את כל מה שרציתי לומר, ואני אוכיח לכם את זה הערב. מדוע זה בעיה שאין אימות? הייתי רוצה להתייחס כאן במאמר של הרב יצחק הוטנר, בעל פחד יצחק, מחשובי פרשני המהר"ל במאה ה-20, גם למד אצל הרב קוק, שאמר על הביטוי אלו ואלו דברי אלוהים חיים. ביטוי מפורסם. הוא אמר, כשיש אלו ואלו, זה דברי אלוהים חיים. כשאין אלו ואלו, זה דברי אלוהים מתים. ולכן חשוב מאוד, אם אנחנו רוצים שיהיו דברי אלוהים שהם באמת חיים, אנחנו צריכים שיהיה אלו ואלו. אין מה לעשות. ואני לא אחדש לכם שום דבר בזה שהקודש העליון, לפי תפיסתו של הרב קוק בספר אורות, מתגלה דווקא דרך מחנות הנלחמים זה בזה. לפי החלוקה של הרב קוק, אפשר חלוקות אחרות, אבל החלוקה שהוא מציע שם היא החלוקה בין הקודש, האומה והאדם, דהיינו, נגיד את זה בשפה מאוד מאוד סכמטית ולא נכונה, דתיים, ימניים ושמאלנים, ובלי זה, הקודש העליון לא מופיע. אז כך שהיוזמה של ידידי רוני, שצירף אותי אליה, לעשות את המפגשים האלה, אני חושב שזה דבר, זה אוויר לנשימה. אנחנו מוכרחים, אם אנחנו רוצים להגיע לאיזושהי התקדמות של החברה שלנו, ליצור איזושהי סינרגיה בין הכוחות השונים האלה. יש לפעמים היום איזה מין פיתוי לומר שהחברה הישראלית היא חברה פלורליסטית, רב-גוונית, קנטוניסטית. כלומר, יש כל מיני קנטונים, יש הקנטון החרדי, הקנטון הערבי, הקנטון השמאלני, הקנטון הדתי-לאומי, הקנטון הזה. ובוא נחיה בשקט אחד עם השני. כלומר, אני לא אפריע לך, אתה לא תפריע לי. והאמת שזה בעצם להפוך את החיים למוזיאון. החיים הם דבר שמתפתח. ברגע שאתה שם אנשים בעלי דעות שונות אחד ליד השני, זה ברור שהם יריבו. אבל זה מצוין שרבים ביחד. הייתי באיזשהו כנס רבנים, לא אגלה לכם איפה ולמה, ושאלו אותי, למה באת? אמרתי, כדי לריב איתכם. זה חשוב שנוכל לריב. ולכן אני בזה מביע את אכזבתי העמוקה מזה שיונתן אמר דברים שרציתי לומר. ואף על פי כן אנחנו, עכשיו אני אסביר לכם למה יונתן אמר את מה שרציתי לומר, אני לא סתם אומר את זה. התוכנית שלי הייתה, ידיים, לדבר על העמדה של רבי נחמן ברסלב ביחס למה שהיום מכנים בשם פוסט-מודרניזם, ודאי שהוא לא הכיר את המושג, הוא לא היה קיים בימיו, אבל מה רבי נחמן היה אומר ביחס לשיח הפוסט-מודרניסטי שיש בימינו? אנחנו נראה שהדברים אצל רבי נחמן מתחלקים לשני צורות דיון. האחת שתואמת את ישו, ואחת את משה. אז כך שאתה דיברת בדיוק על שלושת הדמויות שרבי נחמן מדבר עליהן, על עצמו, על ישו ועל משה. בנוסף לכך, למדתי מהרב קוק, שהוא הדמות הרביעית שאתה הבאת, להיות מאוד סובלני כלפיך. כי יונתן, לפני הפגישה, כשנפגשנו לפני התחלת הערב הזה, שאל אותי, תגיד, האם אני יכול לדבר על ישו? אמרתי לו, אתה לא מגביל אותי, אני לא אגביל אותך. בסדר? אז כך שבסופו של דבר, פחות או יותר כבר נאמר הכל. אחרי כל ההקדמה הזאת, אני רוצה להוסיף עוד נקודה. הפוסט-מודרניזם של ימינו, קודם כל, מהי התזה הבסיסית? אולי זה לא כמה, יש מילים שמשתמשים בהם, אבל לא כך יודעים מה זה. מה האמירה הפוסט-מודרניסטית? האמירה הפוסט-מודרניסטית מסתכמת בביטוי אחד, אין אמת. בסופו של דבר. האמירה אין אמת היא אמירה שסותרת את עצמה. כי כשאתה אומר אין אמת, בשם מה אתה אומר את זה? כלומר, זאת היא קריאה, זאת היא אמירה. קביעה, אמירה, אין אמת, זה כבר טענה לאיזושהי אמת. כך שמבחינה לוגית, אין שום בסיס הגיוני לפוסט-מודרניזם. אבל זה בסיס, הייתי אומר, חווייתי. היום יש איזו חוויה של אין אמת. עכשיו, החוויה הזאת של אין אמת מקורה בהשקפה שקדמה לפוסט-מודרניזם, השקפת הייאוש. יש השקפות של ייאוש שהתפתחו במהלך המאה ה-19, אחר במאה ה-20. השקפות שונות, פילוסופים שונים, רוני הכיר אותם. ואפילו הפילוסוף שאמר שבפני הרבה מאוד אנשים שהוא רצה שיבואו לשמוע אותו שהאחר זה הגהינם, אבל חלילה רק שהאחר לא יגיע להרצאה. ובעצם אפשר לומר שהרעיון שהייאוש לדעת את האמת הביא גם לאמירה שאין אמת. הייאוש הזה מקורו הדיון, נגיד, בשאלה הזאת נמצא באחד מספרי התנ"ך, והוא ספר קהלת. בספר קהלת יש אמירה מאוד ברורה, אי אפשר להתחמק ממנה, הכל הבל. אין משמעות לשום דבר. הבל הבלים. הכל הבל. אבל בסיומו של הספר יש אמירה שיש אומרים שהיא תוספת מאוחרת בספר, שזה מין ניסיון לייפות את הספר, שאומר, סוף דבר, הכל נשמע. אנשים מיד רצים על המשך הפסוק, אבל המשך הפסוק לא מעניין אותי כעת. הכל נשמע. מה פירוש המילה נשמע? משמעות. אמרת הכל הבל, אבל בסופו של דבר לכל יש משמעות. איך הגעת לזה? שלכל יש משמעות. הגעת דרך זה שבאמצע יש לכל זמן ועת לכל חפץ תחת השמיים. כלומר, אם אתה רואה את כל מה שיש במציאות, הכל הבל. וקהלת באמת מביא כל מיני דברים שאפשר לחשוב שהם בעלי משמעות. למשל, השמחה. גם זה הבל. חוכמה, גם זה הבל. הוללות ושכלות, גם זה הבל. כסף, גם זה הבל. וכו'. יש שם רשימה של דברים שקהלת מנסה לתת להם משמעות. הוא אומר, אני לא מצליח למצוא משמעות בשום דבר. אבל כשהוא מסתכל על הסדר שיש במציאות, לכל זמן, פתאום הוא שם לב שיש סדר. יש סדר, יש היסטוריה. יש היסטוריה, יש ספר של יונתן ברק. זאת אומרת, יש איזשהו סידור של המציאות. הסידור מגלה לנו את המשמעות. תתבונן בסדר, תגלה את המשמעות. אם כן, הכל הבל, אבל הכל זמן. אם כן, הכל נשמע. זה נקודת הבסיס. עכשיו הייתי רוצה להיכנס אחרי אולי גם עוד נקודה. המחשבה הזאת שאין משמעות לשום דבר מופיע לא רק בקהלת, זה לא רק דיון בספר קהלת, זאת היא עמדה שחזרה הרבה בתנ"ך בשני ספרים לפחות, ספר תהילים וספר משלי. זאת היא העמדה של הלץ, מי שהתנ"ך מכנה אותו בשם לץ. הלץ זה לא אידיוט, הלץ זה אדם מאוד מאוד חכם. אנחנו נראה שרבי נחמן ברסלב מאוד מאוד מעריך את הלץ. הלץ הוא אדם שאומר ברצינות, אין משמעות לשום דבר, אין שום חשיבות לכלום. עכשיו תראו איך שספר תהילים מתייחס למשל ללץ. אשרי האיש אשר לא הלך בעצת רשעים, ובדרך הטעים לא עמד. ובמושב לצים לא ישב. כי אם בתורת השם חפצו ובתורתו יהגה יומם בלילה. אם כן, דוד המלך מאמיס עלינו כבר בתחילת ספרו ארבעה דמויות: הרשעים, החטאים, הלצים והצדיקים. מה זה הרשעים? הרשעים אומרים, סולם הערכים שלך הצדיק הוא מוטעה, יש לי סולם ערכים הפוך, זה הרשע. החטאים לעומת זה הם אנשים שסולם הערכים שלהם זהה לזה של הצדיק. החוטא או החטא, כמו שנקרא בספר תהילים, מקבל את סולם הערכים של הצדיק, אומר לך אני לא מסוגל לעמוד בזה, או אני לא רוצה לעמוד בזה. החטא אם כן במצב הרבה יותר קשה מהרשע. הרשע מבסוט בעמדה שלו, יש לי סולם ערכים שהוא שונה מסולם הערכים של הצדיק, מצוין. החטא אומר אני יש לי סולם ערכים אבל אני לא עומד בו. בעל עץ אומר אין סולם ערכים, לא של הרשע, לא של הצדיק, לא של החטא. מה עם הצדיק? הצדיק יש לו סולם ערכים כנראה גם נכון. בלי להיכנס לשאלה מהו סולם הערכים. אחר כך דוד המלך ממשיך, נו ומה קורה לכל אחד מהארבע האלה? על הצדיק נאמר, והיה כעץ שתול על פלגי מים אשר פריו ייתן בעיתו ועליו לא ייבול ואשר בכל אשר יעשה יצליח. צדיק, אז כן אנחנו יודעים, הוא יהיה עליו לא ייבול. מה עם הרשע? לא כן הרשעים כי אם כמוץ אשר תדפנו רוח, על כן לא יקומו רשעים במשפט. מה עם החטאים? וחטאים בעדת צדיקים. כלומר, החטא לא יכול לעמוד בעדת צדיקים, אבל בעדת רשעים הוא יכול לעמוד. כי יודע השם דרך צדיקים, ודרך רשעים עובד. עד כאן המזמור. מה אומר לנו המזמור? אומר לנו את עתידו של הצדיק, עתידו של הרשע, ועתידו של החטא. מה חסר? הלץ. מה קורה ללץ? בעצם העתיד זה העתיד. כלומר, מה קורה אחרי המוות? מה קורה לעולם הבא? אבל הלץ לא מגיע לשם. הלץ כבר קבע את גורלו בעולם הזה. אז אין לו לאן להגיע. ברור, זה ספר תהילים. עכשיו, למה אני אומר את כל זה? הלץ יכול להיות הפוסט-מודרניסט. הוא אומר, אין שום משמעות לכלום. אתם רואים שהנביאים כבר חשבו על האופציות האלה, ואז יש קושיה גדולה. הלץ מהווה קושיה, אתם יודעים על מי? על הקדוש ברוך הוא. איך יש בעולמך מישהו שאומר שאין משמעות לעולמך? מה אתה עושה איתו? יש לך פתרון בשביל הלץ? עד כאן שלב ראשון. למרות שרוני הקריש אמר שאנחנו נשאל שאלות רק בסוף, אם יש משהו שעכשיו לא ברור צריך עכשיו לשאול. מדוע? משום שאני הולך לסבך את זה, ולכן אם משהו לא ברור עכשיו אין שום תקווה שזה יתברר בהמשך. אז אני מקווה שזה ברור. כן, בבקשה.
לגבי הלט, דיברת על פתרון, אני חושב יותר בכיוון של תשובה ללט. על הכדור יכול לענות לו תשובה ולא, זאת אומרת, הפתרון, אתה יודע, הפתרון שלא
נחשוב
שזה פתרון לגביו.
אין דבר שמעצבן את הלץ יותר מתשובה. אני אגיד לך משהו, יש בקהילה שלי, אני גם רב קהילה, הגיע אליי אדם שהגיע מהחברה החרדית, ואיכשהו הגיע אלינו, אמר לי, תשמע, יש לי בעיה, יש לי בן, נער, שיש לו שאלות. אז אני חשבתי אולי לקחת אותו לסמינריון ששם ייתנו לו תשובות. אמרתי לו, השתגעת? הרי הוא רוצה לשאול שאלות ואתה תיתן לו תשובות? יש מצב שאני לא רוצה תשובות, זה לא מעניין אותי, לא בשביל זה באתי, באתי לשאול שאלות, לא באתי לקבל תשובות. ואלץ, אם כן, לא רוצה תשובות. צריך להבין את הנקודה הזאת. טוב, מתוך כך אני נכנס אחרי כל הדברים האלה בעצם לנושא שבשבילו הזמינו אותי, והוא רבי נחמן מברסלב. רבי נחמן מברסלב יש לו תורה הנקראת תורת הפוסט-מודרניסטים.
הוא לא קרא לזה ככה, כי הוא חיכה שאני אתן לזה את הכותרת. הוא קרא לזה בועל פרעה, תורת בועל פרעה, בספר ליקוטי מוהר"ן, תורה סמך ד', היא ארוכה מאוד, אנחנו לא נקרא אותה. היא מסתרת על 6 עמודים, אז אי אפשר. אבל אנחנו ניגע בכמה נקודות בסיסיות. רבי נחמן ברסלב כדרכו מתחיל מפרדוקס. רבי נחמן ברסלב אוהב פרדוקסים. הפרדוקס של רבי נחמן זה פרדוקס הקיום, זה לא איזושהי קושיה נקודתית, קושיה מהותית. העולם קיים או לא? זאת שאלה. מה? כן. אתם כבר עונים, רבי נחמן לא יודע מה לענות, כי יש שאלה תיאולוגית. הרי, טוב, הוא לא הראשון ששאל את זה. אם יש אלוהים, אז איך יש עולם? אלוהים הוא הכל, הוא תופס את כל המקום, הוא אבסולוטי, אין מקום לשום דבר זולתו. המסקנה המתבקשת, אם יש עולם, איך יש אלוהים? יש עולם זה ההוכחה שאין אלוהים. זו שאלה, האם העולם קיים או לא קיים. אז על זה כתבו רבים, ולא ניכנס לכל התשובות. אם היינו עכשיו עושים שיעור בפילוסופיה, היה לנו בערך איזה 8, 9, 10 אופנים שונים כיצד לענות על השאלה הזאת. אבל רבי נחמן אומר, בוא ניקח בעצם את מה שאמר הארי, רבי יצחק לוריה. יש בעיה?
תקרב את המיקרופון.
אז כל מה שאמרתי מהתחלה לא הוקלט, אני יכול להתחיל מהתחלה. בסדר. אז יש רבי נחמן בעצם משהו, כדי לענות על זה, בעצם כדי לא לענות, מנגיד בין מה שקבלת הארי לימדה לבין מה שהבעל שם טוב לימד. הארי אומר, העולם קיים אם כן הם אלוהים. נאמר כך, מה שקרה סוד הצמצום. סוד הצמצום, כמובן שאלוהים סילק את עצמו. אם לוקחים את זה כפשוטו, זה לשונו של הארי. אלוהים סילק את נוכחותו כדי שהעולם יהיה. כלומר, ניתן לומר שאיפה שיש עולם, אין אלוהים. זה מה שהארי אומר. ואז רבי נחמן אומר, הנה זה הפתרון, איך יכול להיות העולם? הוא ברא מה שנקרא חלל. החלל הפנוי, החלל הריק. הנה, אני קורא כאן בפנים. כאשר רצה השם יתברך לברוא את העולם, לא היה מקום לבוראו, מחמת שהיה הכל אין סוף, על כן צמצם את האור לצדדים, ועל ידי הצמצום הזה נעשה החלל הפנוי, ובתוך החלל הפנוי הזה נתהוו כל הימים והמידות שהם בריאת העולם. עכשיו, הדבר הזה, שהוא קיצוני בניסוח שלו, סותר לחלוטין את דברי הבעל שם טוב. מה אמר הבעל שם טוב? לית אתר פנוי מיני, הכל מלא מאלוהים. עלו את השמיים ואת הארץ, אני מלא. מלוא כל הארץ, כבודו. לכן אומר רבי נחמן, יש לי בעיה. איך אני מסתדר עם זה? הוא אומר, וזה הצמצום של החלל הפנוי, אי אפשר להבין ולהשיג, כי אם לעתיד לבוא. כלומר, יש דברים, אתם יודעים, לפעמים יש אמירה דתית, אתה יודע, יש דברים שאנחנו לא מבינים. יש ביטוי כזה, דתיים מאוד אמירים. יש דברים שאנחנו לא מבינים. רבי נחמן לא אומר, יש דברים שנבין בעתיד. לא שאי אפשר להבין. עכשיו לא מבינים, פעם נבין. לכן אומר רבי נחמן, צריך... אי אפשר להבין ולהשיג כי אם לעתיד לבוא, כי צריך לומר בו שני הפכים, יש ואין. כי החלל הפנוי הוא על ידי הצמצום שכביכול צמצם אלוהותו משם ואין שם אלוהות כביכול, כי אם לא כן אינו פנוי והכל אין סוף ואין מקום לבריאת העולם כלל. אבל באמת לעמיתו, בוודאי, אף על פי כן, יש שם גם כן אלוהות, כי בוודאי אין שום דבר בלעדי חיותו. על כן אי אפשר להשיג כלל בחינת חלל הפנוי עד לעתיד לבוא. אז קודם כל זה נקודת התחלה כבר משגעת, כן? מה שאומר רבי נחמן, בעצם אתה צריך בבת אחת לקבל את זה שיש עולם ואין אלוהים, ובבת אחת שיש אלוהים ואין עולם. איך תסתדר עכשיו עם זה? איך תחיה עם זה? עכשיו, הייתי אומר ככה, אתם יודעים, יש אמירה של רבי מקוצק, שאלו אותו איפה הקדוש ברוך הוא, אני אתן לך, כשהוא היה ילד, אז מישהו אמר לו, אני אתן לך רובל אם תגיד לי איפה אלוהים נמצא. ואז הוא ענה לו, אני אתן לך שניים אם תגיד לי איפה הוא לא נמצא. אבל רבי נחמן, אני חושב שהוא היה עונה, אם היו שואלים אותו, הוא עונה, הוא נמצא במיוחד במקומות שבהם הוא לא נמצא. משהו כזה. עכשיו, על בסיס זה, רבי נחמן נכנס לשאלה של מהות מה שהוא מכנה האפיקורסות. וכאן הוא מחדש לנו דבר עצום, שיש שני סוגי אפיקורסות. יש אפיקורסות נוחה למשתמש, יש אפיקורסות קשה. האפיקורסות הנוחה למשתמש, נאמר עליה, דע מה שתשיב לאפיקורוס. מה זה מה שתשיב? להשיב אותו בתשובה. אפשר להשיב את האפיקורוס בתשובה. אפשר. ויש אפיקורסות שעליה נאמר, כל בעיה לא ישובונו. אל תתקרב לשם בכלל. מה זה שני סוגי אפיקורסות? שימו לב אגב שרבי נחמן בא במגע עם זרמים פילוסופיים שביסרו את הפוסט-מודרניזם ותורות האבסורד, והוא צפה כבר שזאת היא ההתמודדות העיקרית של הדורות הבאים. הוא באמת רואים פעמים מבט למרחוב, וככה הוא בעצם מסביר מה זה אפיקורסות שבאה מהחלל הפנוי. סליחה, מה זה האפיקורסות הראשונה, מה זה האפיקורסות השנייה? האפיקורסות הראשונה, הוא אומר לה, הוא אומר עליה, זו האפיקורסות שבאה משבירת הכלים. האפיקורסות השנייה באה מהחלל הפנוי. מה זה הביטויים האלה? טוב, חלל הפנוי קצת דיברנו, מה זה שבירת הכלים? שבירת הכלים זה איזושהי קטסטרופה קוסמית שחכמי הקבלה מדברים עליה. עוד בראשית התהוות העולם, האורות היו גדולים מדי בשביל הכלים, הכלים התנפצו, ואז אנחנו בעולם שבור. כלומר, לפי הקבלה, העולם שלנו איננו עולם חלק, לא דף חלק, אלא עד רבה. דף מקושקש ומחוק וצריך לכתוב מחדש. אנחנו בעולם שבור שאותו צריך לבנות בחזרה. זה מה שאומרים המקובלים, זה התוהו והבוהו שמוזכר בספר בראשית. בראשית ברא אלוהים את השמים ואת הארץ, הכל היה נחמד, בארץ את התוהו והבוהו, הכל נשבר. טוב, עכשיו נבנה מחדש. זה כמו שאדם מגיע לאיזה מקום עם בלגן, אומר רגע, בוא נדליק את האור שנראה מה קורה, והיא אומר אלוהים יהי אור. טוב, מה יש פה? יש פה מים. טוב, בוא נעשה ספונג'ה. כן? עכשיו, עכשיו יבש. טוב, אז אפשר לשים צמחים. כן? כמה עציצים, שיהיה יפה. ואז, רגע, אולי נשים איזה נברשת ככה שיהיה יפה. מאורות, יהיה מאורות. אז נשים עכשיו איזה אקווריום ואיזשהו כלוב עם ציפורים. מקום נחמד. אפשר להכניס את האדם. כן? זה פחות או יותר המבנה של בריאת העולם לפי ה... תיאוריה של שבירת הכלים. שבירת הכלים ותיקונם. אנחנו נמכן בעולם שבו אנחנו צריכים לתקן. משום לתקן עולם במלכות שדאי, סימן שיש משהו שהשבור צריך לתקן אותו. זה שבירת הכלים. ובגלל שהייתה שבירת הכלים, יש הרבה סוגי אפיקורסות בעולם. וסוגי האפיקורסות האלה אפשר לתקן. מה זה האפיקורסות הזאת? זה ישו. ישו. לכן אמרתי שנדבר עליו. מה זה אפיקורסות של ישו? זה כמו הרבה סוגי אפיקורסות שיש בעולם. אידיאולוגיות אלטרנטיביות לסולם הערכים של התורה. למשל, כמו שדיברנו לפני כן על הרשעים מול הצדיקים. הרשע יש לו סולם ערכים גם כן, רק שיש לו סולם ערכים שונה משל הצדיק. אבל דבר אחד שמקובל על הרשע בספר תהילים, מקובל עליו שיש ערכים. אז מה כל הוויכוח? אני מסכים שיש ערכים, אתה מסכים שיש ערכים, אז למה אנחנו רבים? אנחנו רבים רק בגלל הסדר והפרופורציה. כמה להבליט את זה, כמה להקטין את זה. אני רוצה להביא לכם דוגמה לוויכוח ערכי בין שני חלקים של החברה הישראלית, ימינים ושמאלנים. אומר איש הימין לאיש השמאל, מה שאני הולך להגיד עכשיו הוא סופר קריקטורי, ובמציאות הוא הרבה יותר עם נואנסים, אבל כדי שזה יהיה ברור, איש הימין אומר לאיש השמאל, אתה שונא ישראל, אכפת לך רק מערבים. עונה איש השמאל, אתה שונא ישמעאל, אכפת לך רק מהיהודים. עכשיו איך ממשיכים? אפשרות ראשונה, איש הימין אומר, מה? ישמעאל? זה לא חשוב, רק יהודים זה חשוב. המשך, איש השמאל אומר, יהודים? רק ערבים זה חשוב. טוב, מכאן ואילך התרחקנו, אי אפשר להתקרב יותר. זה סנריו אחד. אפשרות שנייה, איש הימין אומר לאיש השמאל, אכפת לך מישמעאל? גם לי, רק אני חושב שלטובת ישמעאל אני צריך שיהיו מאחזים מהנילוס ועד הפרט, וזה טוב לישמעאל. אומר איש השמאל, נראה לי שאתה מטורף, אבל אני שמח על דבר אחד, שאכפת לך ממה שאכפת לך ממני. משהו התקרב בינינו. ואני רוצה להגיד לך את האמת, אני גם חושב שזה טוב ליהודים שנצא מיהודה ושומרון ומבאר שבע ותל אביב. קצת הגזמתי, בסדר. אבל סופו של דבר יש התקרבות. בעצם מה מדובר כאן? בעצם מדובר בעולם ערכים זהה. אם נעשה חשבון, הערכים שחשובים לאיש האחד הם הערכים החשובים לאיש השני, אז מה הוויכוח? פרופורציה, מה קודם למה? זה הכל. לפני זה גם אפשר להבין מה שקרה לנצרות. הנצרות בעצם לקחה את אחד מהערכים של היהדות בעצמה והפכה אותו לערך בלעדי, האהבה. ישו הרגיש שאנחנו חיים בחברה עם הרבה שנאה, ואכן חזל אמרו, שנאת חינם, זה הבעיה של התקופה הזאת, ולכן הוא אומר, בואו נדבר על אהבה. אמרו לו הרבנים, תשמע, זה מעניין מה שאתה אומר, אבל יש לנו עוד ערכים אחרים, הצדק, שכחת את זה. הגיע מוחמד, אמר, אתם כל הזמן מדברים על אהבה, אהבה, תראו לאן זה יגיע, בואו נעשה קצת מלחמה, מידת הדין, זה יעזור. נתקן את העולם במלחמה. מידת הדין. אומרים היהודים, תשמע, זה מעניין, גם אנחנו מדברים על מלחמות, נתקן את העולם, אבל יש עוד משהו, יש מידת האהבה. בסופו של דבר אפשר לומר שבסגנון של רבי נחמן מברסלב, השיטות האלטרנטיביות, ואני יכול להביא עוד, לא רק דתות, כל שיטה שהיא בעולם, זה בעצם שברים של שבירת הכלים. זה כל מיני, זה פאזל שנשבר. אז בוא נשב ביחד, נראה איך אפשר לסדר את זה, ואז בסוף כולם ישמחו וכולם יאהבו. אפשר על ידי הדיבור לחבר את האפיקורסויות האלה. כי יש שם, איך קורא לזה? שכל ואותיות. במקום שיש שכל ואותיות, אפשר לדבר. אפשר לדבר, יש תשובה. תשובה? תשובה לשאלה. אבל, אומר רבי נחמן, תדע לך שיש אפיקורסות מסוג אחר. יש אפיקורסות שבאה ממקום שאין שם אותיות. שאין שם אלוהות. כי איפה שיש אלוהות, איפה שיש אותיות, יש אלוהות. איפה שיש אלוהות, יש אותיות. אבל איפה שאין אלוהים, אין שם אותיות, אין שם שכל, אז אין שם תשובות, יש רק שאלות. זה מה שנקרא בתנ"ך בשם שאול. אתה מגיע אל השאול, מקום שיש רק שאלות. ולכן אומר רבי נחמן, יש עוד מין אפיקורסות, והם החוכמות שאינם חוכמות. אלא מחמת שהם עמוקים ואינם משיגים אותם, ומחמת זה נראים כחוכמות. כמו למשל כשאחד אומר סברת שקר בגמרה, ומחמת שאין למדן ליישב הקושיה שבא על ידי סברה זו, על ידי זה נדמה שאמר סברה וחוכמה גדולה, אך באמת אינו סברה כלל. כן, יש כמה מבוכות וקושיות אצל המחקרים, שבאמת אינם שום חוכמה, והקושיות בטלים מעיקרה, אך מחמת שאין בשכל האנושי ליישבם, על ידי זה נדמים לחוכמות וקושיות. ובאמת, אי אפשר ליישב אלו הקושיות. כי אלו הקושיות של אפיקורסות הזאת באים מחלל הפנוי. אשר שם בתוך החלל הפנוי אין שם אלוהות כביכול. ועל כן אלו הקושיות הבאים משם מבחינת חלל הפנוי אי אפשר בשום אופן למצוא להם תשובה, היינו למצוא שם את השם יתברך. עכשיו למה זה חשוב שיהיו שאלות שאי אפשר להשיב עליהן? כי אילו היה מוצא שם גם כן את השם יתברך, אם כן לא היה פנוי והיה הכל אינסוף, ואז העולם לא היה קיים. כלומר, השאלות האלה הם הגבול של הקיום. מה שהאקזיסטנציאליסטים אמרו, הקיום הברוטלי, הראשוני. אז זה חשוב שתהיה קליפה כזאת, אומר רבי נחמן, כי על ידי זה יש קיום לעולם. זה הקושיות שבאות מהחלל הפנוי. אחר כך הוא מדבר על כך שעם ישראל נקרא עברים. למה עברים? כי הם מצליחים לעבור מעבר לעבר, מצד אחד של החלל הפנוי לצד השני, ולכן על ידי אמונתם מגלים את האלוהות שיש גם בחלל הפנוי, איפה שאי אפשר לגלות אותה. מה שאמרתי שרבי נחמן היה אומר שאלוהים נמצא במיוחד במקומות שבהם הוא לא נמצא. והוא מוסיף, יש לו כנראה חוש הומור אדיר, הוא אומר, ולכן הקדוש ברוך הוא נקרא אלוהי העברים. טוב, אחר כך, מתוך כך, אנחנו מגיעים לנקודה, יש לי עוד 6 דקות, מה אתה רוצה? זה בסדר. 8 דקות. 7. זה משתנה כל הזמן, אתה יודע? אבל אחר כך רבי נחמן אומר פה את הנקודה העיקרית שהייתי רוצה להעביר הערב. אך דף, אם יש צדיק גדול שהוא בחינת משה, יש עליו שיר, סנה. אם יש צדיק גדול שהוא בחינת משה, הוא צריך דווקא לעיין בדברי האפיקורסות האלה. כלומר, מה שרבי נחמן אומר, אל תתעסק, החסיד לא יתעסק, אני אתעסק. ואף שאי אפשר ליישבם, זה משום אתה מתעסק. עם כל זה, על ידי עיונו שמעיין שם, עצם העובדה שהצדיק מביט על הדברים האלה, הוא מעלה משם כמה נשמות שנפלו ונשקעו בתוך האפיקורסות הזאת. כי אלו המבוכות והקושיות של האפיקורסות הזאת הבא מחלל הפנוי, הם בבחינת שתיקה. וזה אמרת בשיר, המילים הראשונות שייחסת למשה, שתיקה. מאחר שאין עליהם שכל והוציאות לישבם, כי הבריאה הייתה על ידי דיבור, ובדיבור יש חוכמה, והדיבור הוא הגבול של כל הדברים, כי הגביל חוכמתו באותיות, וכו' וכו'. ואז הוא מביא כאן דבר מאוד מעניין, אגדה במסכת מנחות, על כן המבוכות הבאים משם הם בבחינת שתיקה, כמו שמצינו במשה, כששאל על מיטת רבי עקיבא, זו תורה וזו סחרה. ידוע, הקושיה המרכזית של כל האפיקורסים, זה לא שאלות פילוסופיות, או ביקורת המקרא, או ארכיאולוגיה, או כל מה שאתם רוצים, זה שטויות. השאלה האמיתית זה הסבל, הסבל האנושי, איך אתה מסביר? השואה. כן, זה הקושיה. התלמוד מספר שמשה שאל את הקדוש ברוך הוא כשהוא ראה את מותו של רבי עקיבא, שרבי עקיבא סרקו את בשרו במסרקות של ברזל. אמר לו משה לקדוש ברוך הוא, זו תורה וזו שכרה. מה ענה לו? לא נכון. אז זה כבר שאלה אחרת. הוא ענה לו, אני אגיד לכם בדיוק את הניסוח, שתוק, כך עלה במחשבה לפניי. עכשיו רבי נחמן מנתח את התשובה הזאת, תראו, התשובה הזאת היא סותרת את עצמה. הייתה אפשרות להיות תשובה שתוק, טוב בסדר הבנתי סליחה אני לא אשאל יותר. היה אפשר להגיד כך עלה במחשבה לפניי, מה זה אומר לא יודע, אבל זה הסבר. אבל אתה אומר גם שתוק וגם כך עלה במחשבה, איך זה מסתדר? הוא אומר, על ידי שתשתוק אז תבין מה הייתה המחשבה שעלתה לפניי. כי אם אתה לא שותק, דיינו אתה משתמש בחשיבה הגיונית, רציונלית וכו', אתה לא תבין על מה מדובר. תשתוק, תשתיק את המחשבה הקלאסית, ואז אתה תגיע למחשבה שלפניי. אני רוצה לספר לכם סיפור בהקשר הזה. היה יהודי אחד בירושלים שהיה חכם גדול בשמיעה וגם בשתיקה, הרב דוד הכהן הנזיר הירושלמי. וואו, היה, טוב, זה סיפור, אולי פעם כדאי לעשות איזה ערב עליו, על הנזיר הירושלמי. והוא היה פילוסוף גדול, תלמיד חכם גדול. פעם אחת היה יהודי אחד שהיו לו שאלות גדולות באמונה. הוא אמר, אני אלך לשאול את הנזיר. הלך פה לבית הרב, שצריך לשפץ. אבל הוא הלך לבית הרב, מצא את הרב הנזיר, יושב ולומד. הוא התיישב ליד הרב הנזיר. מה הוא עשה? שתק. מה עשה הרב הנזיר? ענה לו, איך? בשתיקה. החליפו שתיקות במשך חצי שעה, ואז היו לו תשובות לכל השאלות. תודה רבה. כן, יש לו ריקל. לא, מה, לא, לא, עוד שנייה. יש לי פה, כן, יש לו דירה. לא, הם יותר מוחים כפיים, זה לא? אז זאת אומרת שהשתיקה היא לפעמים הדיאלוג. עכשיו, בהקשר הזה אני רק רוצה להוסיף נקודה אחת. אני מצטער שאני כל כך מסכים עם יונתן שאמר שזה שערוריה שלא מוציאים את כתבי הרב קוק, אז כך שגם הנקודה הזאת הלך על הוויכוח בינינו. טוב, על כל פנים אני מציע, אני מציע שכדי שנבין אחד את השני באמת, אז נשתוק. תודה רבה לכם.
אני מודה לרב אורי שרקי על דבריו הנאותים, וכפי ששמתם לב מתחילת דרכנו בקפה דעת הרב הוא איננו למטה אלא הוא מתחיל להתעלות, וברצוננו לשמור על הרב הזה מפני שהשאלות כפי שציינתי הן מאוד נוקבות בימינו, במציאות, בהוויה שלנו במאה ה-21, והיא לכך אנחנו לא מצפים להיות אלפים ורבבות, הלוואי, אבל את המאות שיהיו הם תמיד היו, וזה מתוך ניסיון שאני אומר לכם ששום מהפכה לא קורית עם רבבות אלא עם המאות, ולכן הרעיון שלנו הוא להשתית את הדעת הזו ברמה מסוימת, על מנת שגם אם זה קשה בהתחלה, שבוע הבא זה יהיה במדע, שבוע לאחר מכן במוזיקה, שבוע הבא בסוציולוגיה וכו' וכו', אבל בוודאי שהיכולת נמצאת בתוכיותנו ועלינו להתאמץ על מנת לנסות ולהשיג את הידיעה הזו ולמסור אותה, ולא להסתפק במועט אלא לשוף להרבה מעבר לאפשרי. ואני מודה לרב אורי שרקי, ואני גם מצטרף על זה ליונתן ולרב אורי שכל כתבי הרב קוק עדיין לא יצאו, ואנחנו באמת מצפים לגלות את כל האמת לאמיתו שתמון בתור אותם כתבים, ומסיבה זו או אחרת השאלה נשארת על תילה, למה לא הוצא. אני נותן לכם רשות הדיבור, המיקרופון הוא כאן והצלם הוא מחכה לכם, ויונתן הרב אורי וגם אני, אם מישהו רוצה לשאול משהו על קפה דעת, אנחנו עומדים לפניכם על מנת לנסות ולהביא תשובות או לענות בשאלות. אני מזכיר לכם שהדעת זה שילוב של בינה וחוכמה, והחוכמה אצל המהר"ל מפראג זה אותיות כוח מה, והכוח הוא במה כפי שציין הרב אורי, ולא תמיד בתשובה, אבל בכל אופן המיקרופון פתוח, ולאור הנהמר כאן כבר מעבר לשעה אני חושב שזה דורש איזושהי תגובה, וגם אפשר לחלוק, לא להסכים, להתווכח, וככה אנחנו ניבנה. בבקשה, מי רוצה להתחיל? בבקשה, המיקרופון שמע. יש יעקב, אתה רוצה להתנדב להביא המיקרופון? לא, אי אפשר להביא. אה, צריך לגשת, זה כמו בפרנס דון. כן, שומעים אותך, בבקשה.
טוב,
למי השאלה תמיד?
השאלה למי שירצה לענות זה ספציפית לרב שרקי. בעקבות דבריך, לא סתם. אז בהתחלה הרב אמר שהתזה הפוסט-מודרנית היא בעצם לא הגיונית מעיקרה. לוגי, אם אתה אומר שאין אמת, וכבר אתה אומר אמת כלשהי. אחרי כן, הרב הלך והסביר לנו לאט לאט שיש אפיקורסות שאפשר לענות עליה מהצד הלוגי, ויש אפיקורסות שלו. אני מאמין שכל הערב הזה, וזה שהרב דווקא מלמד את רבי נחמן, זה כיוון שיש האפיקורסות שמנפנפת בדגלה בזמן האחרון, זה מאכל על הפנוי משרה, וקינה שהיא לא לוגית, לא ברורה. והמקור שלה, כמו שהרב אמר, הוא בחוויה. יש חוויה של צבל, בטח ובטח אחרי השואה, יש חוויה של אין אמת. והשאלה שלי היא כזאת, גם הרב, בעקבות, אני מאמין, הרב קוק במאמר הדור, שהרב קוק אומר שהבעיה היא בראש. זאת אומרת, יש שאלות גדולות והרבנים לא מוכנים לעסוק בשאלות הגדולות. ואנחנו, והרב קוק מגיע ועונה על כל השאלות הגדולות. והיום אנחנו רואים שהתשובות הברורות וההסברים הלוגיים הם לא מספקים את הנפש הרבה פעמים, לא תמיד. ואני רואה את זה מהפרספקטיבה שלי, מזה שזה בעיה חווייתית. והתשובה של הרב, של רבי נחמן, הייתה השתיקה בעצם. יש פה תשובה חווייתית. חווייתית שלא מתעלמת מהשכל, אבל היא נמצאת ברובד אחר. אז האם אפשר להגיד אמירה חמורה שבדורנו הבעיה אומנם יכולה להישאר עדיין בראש, אבל הולכת ועוברת ללב, לחוויה, והתשובות ברמה הגיונית צריכות לעבור דרך הלב.
טוב, אף על פי ששתקנו, אבל נאמר, אני רוצה לעשות הבחנה בין חוויות, חוויה לבין רגש. היום יש טרנד של העמדת הרגש מול השכל, והרגש זה עדיין בתוך שבירת הכלים, לא בחלל פנים. יש הרבה כוחות באדם, יש כוח של שכל, יש כוח של רגש, יש כוח של דמיון, יש כוח של גוף, כוח של רצון, כל הכוחות האלה הם בתוכנו. כל הכוחות האלה מבולבלים בגלל שבירת הכלים. החוויה שדיברתי עליה, חוויית האבסורד, היא לא רגשית. הפילוסוף של האבסורד זה לא רגש של אבסורד שיש לו, זה משהו שבמהות שלו, העצמותית שלו. ולכן התשובה היא דרך השתיקה. אבל השתיקה היא מאפשרת דבר נפלא. אם אנחנו מוכנים לשתוק ביחד, אז כל אחד יוכל לצעוק על השני בשקט. זאת אומרת, אני יושב כאן, הוא יושב שם, כולנו לא נסכים, אבל נעשה את זה ביחד. והמסוגלות לא להסכים ביחד, היא יוצרת את הסינרגיה שבסופו של דבר מגלה את הקודש העליון של הרב קוק שבשיר הלוי. שלא יודעת. בבקשה.
אני רוצה רק להציע מחשבה אחת לרב, שגם ניסיתי לנסח אותה בשיר שכתבתי, יש שיר שכתבתי בספר השני שנקרא מכתב לרב אורי שרקי, וזו החוויה שניסיתי לתאר שם, וזה
שיר קשה.
כן, ואני רוצה לנסות להציע את המחשבה הזאת, אני מקווה שהיא לא מסובכת מדי. לפי ההבנה שלי, העניין הדתי מתחיל בעמידה של האדם מול העולם, מול היתר, מול המסתורים, מול המטאפיזי, וחרדה שמתלווה על זה. כמו שאמרנו, החלל הפנוי, הריק, והחרדה שמתלווה על זה. בעיניי, האדם הדתי האמיתי הוא האדם שנותר בתוך החרדה. מה קורה רגע אחרי החרדה? בדמיון שלי, מה שקורה רגע אחרי שאנחנו חווים חרדה, וזה דבר נכון גם מבחינה פסיכולוגית, אנחנו מנסים להבנות. אנחנו מנסים להבנות את החוויה, לתת לה גבולות. מה בעיניי זה גבולות? ארכיטקטורה, בתי כנסת, כנסיות, טקסטים, כתבים, ריטואלים, טקסים. כל זה הבנייה, בעיניי, ככה אני תופס את זה, הבנייה של החרדה מול היעדר, החרדה מול הריק. לכן לפי תפיסתי מה שהרב דיבר עליו, האפיקורס של הריק, הוא בעצם החוויה הדתית הראשונית יותר, העמוקה יותר והקרובה יותר למהות המפגש עם האל בעולם. אני מובן, זה הטענה
יפה מאוד. כן, כאן אני לא מסכים.
סוף סוף
מה שיונתן אמר, אני מרשה לעצמי לתרגם אותך בשפה פשוטה. האדם הדתי מתחיל מהחלל הפנוי, ומה שבא אחר כך זה הבנייה. אני חושב שזה לא האדם הדתי שמתחיל מהחלל הפנוי, זה האדם. הדתיות היא אחד מהניסיונות לענות על זה. אבל האדם הוא אדם. פעם זוכר ששאל אותי איזה יהודי, הגיע למכון מאיר, כל כולו אנטי. אני מת על אלה. הוא אומר לי, נכון שבגלל שאתה אדם דתי, לא יודע על מי אסמך מה הוא אמר את זה, אבל כיוון שאתה אדם דתי, יש שאלות שאתה לא תשאל. אמרתי לו, אני מצטער להחזב אותך, כל השאלות שאתה שואל, גם אני שואל. והוא נלחץ מזה נורא. הוא מאוד מאוד רצה שאני אוכל להיכנס לאיזושהי קופסה שלא תאיים עליו יותר. וכאשר אמרתי לו שהשאלות שלו הן השאלות שלי, זה מאוד הפריע לו, זה הוציא אותו מהיציבות. לכן אני אומר, שאלת החרדה, שאלה קיומית. אבל האדם באשר הוא אדם, לא צריך להיות דתי בשביל זה.
אם לא תשאלו, אני אמשיך באימות.
לא, לא חייבים שאלה. תנסה.
לגבי, אתה אמרת גם במאמר שלך על פוסט-מודרניזם, שהמקום של הפוסט-מודרניסט הוא לא מגיע לעולם הבא בעצם, כי זה לא המקום שלו. יכול להיות שהוא מגיע לעולם הבא בעולם הזה, מכיוון שהוא כבר הגיע לכך. הרי הרב שגר במאמר שלו על יום העצמאות מתאר מציאות שבה כבר אין הבדל. זאת אומרת, אני כבר לא יודע אם אפשר לדבר על פוסט-מודרניזם במקרה של הרב שגר או על מחיקת כל ההבדלים, אבל זה המציאות שהוא מתאר. כלומר, האם הפוסט-מודרניזם בסופו של דבר הוא לא ראייה כאן של מה שאמור להיות לעתיד לבוא?
אני לא יודע אם הפוסט-מודרניסט היה אוהב את מה שאתה אומר. נגיד ככה, קודם כל ברור שלהכניס את אלבר קאמי לגן עדן זה אכזריות נוראה. זאת אומרת, תאר לעצמך אדם שכל משנתו, כל חווייתו, כל הווייתו זה שאין משמעות לכלום, ואתה אומר לו, הנה אתה זוכה לחיי עולם הבא, הרגתם אותי. כן? אז זה ברור ש...
בדיוק, קאמי הגיע לעולם הבא בעולם הזה.
זהו, אז אני אומר, גם להכניס אותו לעולם הבא בעולם הזה זה קצת יותר רך, אבל בסופו של דבר זה לתת לו משמעות. והוא אומר שאין. ויש לנו פיתוי, כל דבר להכניס לקופסה. לא, יכול להיות שיש מי שאצלו כל המושגים של משמעות, עולם הזה, עולם הבא, לא קיימים אצלו. היחיד שיכול להבין אותו זה הבורא, אז זה הסוד שלו. אני רגיל לומר שהפוסט-מודרניסט, או נגיד חכם האבסורד, נמצא בהגדה של פסח בבן החמישי. מפורסם, כן, רבי לובביץ' דיבר על זה, שושני דיבר על זה, שיש בן חמישי בהגדה שלא הגיע, כי הוא לא שואל שאלות. כן, הרי החכם, הרשע, התם, שואלים שאלות. שאינו יודע לשאול, מלמדים אותו לשאול שאלות. אבל יש אחד שלא רוצה להגיע, הוא לא רוצה לשאול שאלות בכלל. אז איפה הוא? אז אם אתה מסתכל בהקדמה של ארבעת הבנים בהגדה של פסח, כתוב כך: ברוך המקום, ברוך הוא, ברוך שנתן תורה לעמו ישראל, ברוך הוא, כנגד ארבעה הבנים דיברה תורה. אז אנחנו רואים שהתשובות, ארבעה הבנים שתורה דיברה כנגדם, זה אחרי ברוך שנתן תורה לעמו ישראל. אבל לפני שנתן תורה לעמו ישראל, מה יש? יש ברוך המקום. המקום, הוא נותן מקום לכולם, כולל לבן החמישי, כולל ללץ. אבל זה הסוד שלו, תשאיר לו את זה. משהו כזה. ככה נראה לי. עכשיו, לגבי הרב שגר, ואתה איבדת ספק אמיתי, אני חושב, האם הרב שגר הוא באמת פוסט-מודרניסט? לא יודע.
ערב טוב.
אז אני מנסה קצת להבין, לחבר את מה שענית לי בהתחלה ולהבין, אולי תהיה שאלה בסוף, אולי לא, אבל בגלל שאנחנו פילוסופים זה לא נורא. אני הבנתי ממך בעצם שהעניין הוא באמת פתרון בשביל הלץ ולא תשובה, ואמרת שכיוון שהלץ לא מחפש תשובה ולכן צריך לתת לו פתרון. בתשובה הזאת בעצם לדעתי סיכמת את כל המהלך שלך עם רבי נחמן, כיוון שאם בן אדם מחפש תשובה אז יש לנו בעיה איתו, זאת אומרת אנחנו חייבים לתת לו מענה, חייבים לתת לו תשובה. כל עוד שלא ניתן לו תשובה אז אנחנו בבעיה, כמו שאמרת, מה הקדוש ברוך הוא יענה ללץ? הוא נמצא בבעיה. ברגע שבן אדם לא מחפש לקבל תשובה אלא הוא מחפש, הוא לא רוצה תשובה, אנחנו צריכים לתת לו פתרון. ברגע הזה אנחנו לא מחויבים לתת לו תשובה ואין לנו שום בעיה איתו. מה שרבי נחמן נתן, לפי מה שהבנתי ממה שאמרת, זה פחות פתרון ללץ אלא פתרון לנו. רבי נחמן בא להגיד לנו את הלץ תשאירו כי הוא לא באמת מחפש תשובה ולכן אין מה להתעסק איתו, אלא הפתרון לנו כדי לענות לעצמנו על השאלות של הלץ הוא היא השתיקה. הבנתי נכון?
כן. אז תודה רבה לכולם. אני מאחל בריאות שלמה לידידנו רוני, אני חושב שהוא לא הרגיש טוב. הוא יבוא, הוא יבוא בסדר. תודה רבה ליונתן ברג, ידידי היקר מזה שנים. תודה רבה לכל המשתפים, ללורן, לסגני ראש העיר, לכל הידידים, שאני חושב שכל מי שישתתף בערב הזה משתתף בבשורה, בשורה חשובה מבחינה תרבותית במדינת ישראל, בשורה של פתיחות והעמקה כאחד. מה קורה? בסדר, בסדר. אולי אני יותן את הרוסדים
שלו. מילה אחרונה?
מילה אחרונה, ואחרי זה שהוא יגיד.
רק לסוף.
בסדר.
נהניתי.
כן.
טוב, רק כמה מילים, גם אני ככה אעשה בקצר. לפגישה הבאה.